On top, keeping faith. Cette épanouie nous אחת הפרשות העמוסות ביותר במצוות, העמוסה ביותר בכל משנה תורה, ועל ספר החינוך מנה פה 74 מצוות בפרשה. בעצם כל פרשה בה היא מצווה או כמה מצוות, עשה ולא תעשה, בהקשר לעניין אחר. רבו מאוד לעסוק בשאלה האם יש קשר בין הפרשיות בכי תצא בינן לבין עצמן. שאלה שנשאלה לגבי פרשיות כי תצא ומשפטים שהן פרשיות פרשיות ולפעמים דנים בסמיכות לכאן ולכאן. מה שברור שהמלחמה ובעיקר החריגות שנובעות ממנה לגבי האדם הפרטי ולגבי הציבור כציבור, תופסים מקום מרכזי, אולי את המקום המרכזי בפרשה בכלל. כבר בתחילתה הפרשה עוסקת במצב הנפשי של היוצא למלחמה ובצורך לדבר כנגד יצר הרע. יש בפרשה את שני הכיוונים. האחד שצריך לברר אותו הרבה, דיברנו עליו פעם בעריכות, על המושג דיברה תורה כנגד יצר הרע. מן הצד השני, החיוב המיוחד להישמר מכל דבר דווקא כשאתה יוצא למחנה, והיה מחנך הקדוש, להעלות את הרמה המוסרית דווקא כאשר יוצאים למלחמה. הכפילות הזאת בפרשה היא בעצם הבעייתיות. של מי שעובב את השגרה ויוצא אל המחנה, ואווירת המחנה ואווירת המלחמה באופן טבעי מעמידים אותו בפני יצרים מסוימים, חושפים אותו בפני יצרים ובפני מאוויים מסוימים שאולי בסדר יום נורמלי הם חסומים יותר. עד כדי כך הגיעו הדברים שהרמב״ם בהלכות מלכים מתאר את עניין המלחמה. אגב, אנחנו מדברים פה על מלחמת הרשות כל הזמן, ולא ייכנס, הנפקמינה היא גדולה מאוד גם בדברים האלו, אבל אנחנו עוסקים במלחמה, מי שהיא נקראת כאן המלחמה היא מלחמת הרשות. והרמב״ם מתאר בצורה קשה מאוד עד לאיזה דרגה התורה מודעת לזה שנרד, וכביכול מאשרת לנו ירידה עד קו מסוים גם כשיוצאים למלחמה. ראשון הרמב״ם, מימין בראש העמוד, חלוצי צבא שיכנסו בגבול העקום במלחמה בגבול האויב ויכבשו וישבו מהם, מותר להם לאכול נבלות וטריפות ובשר חזיר וכיוצא בו. זה הרמב״ם. אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים, וכן שותה יין נפל. כי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב. התורה מתארת כי תבוא אל הארץ ואז תמצא בה כל מה שתרצה, ותמצא בבתים מלאים כל טוב. כמה עמוקים דברי חז"ל, כל טוב עורפי חזירים וכיוצא בהם. תמצא הרבה הרבה טוב. תצטרך להתמודד עם הכל טוב הזה. וכן, בועל אישה בגיותה, ואשת יפה תואר, אם תוקפו יצרות. יש ללמוד מהסדר של הרמב״ם פה, הסדר הוא מאוד מוזר. אישה בגיותה אלה פסוקים מפורשים. הדין לגבי חלוצי צבא שמותר להם לאכול מה שהרמב״ם אמר, זה לימוד של חז"ל מפסוקים. והרמב״ם פותח דווקא בעיקרון, זה מאוד מתאים כדי להבין את דרכו של הרמב״ם. הרמב״ם מבקש שנבין שאשת יפה תואר היא לא פרשה בפני עצמה, היא חלק ממהלך שלם של תורה שיורדת לסוף דעתו של אדם. וכשם שחלוצי הצבא שנכנסו בגבול העקום וישבו מהם, מותר להם גם דברים אלו ואחרים שנמנו בהלכה א', מטעם זה כאילו נתנה התורה גם את עניין היתר אשת יפה תואר. וכן בועל אישה בגיוטה עם תוקפו יצרו. אבל לא יבעלנה ויילך לו. יש לו גם מחויבויות מוסריות. אלא מכניסה לתוך ביתו, כמו שנאמר באישות, והביתה אל תוך ביתך. שנאמר וראית בשביה אשת יפה תואר וכולי. ואסור לברול אותה ביה שמיד, שיצאנה. כלומר התורה הגדירה הגדרות, מה מותר, מה אסור. לא שקראו דרור ליתר הרע לגמרי, אבל יש איזושהי התחשבות. הפעם לא ניכנס למושג של דברי התורה כנגד יתר הרע, שעסקנו בו בהרחבה בכי תצא, אינני זוכר, אחת הפעמים הקודמות. עסקנו בהרחבה במושג דברי התורה כנגד יתר הרע, ובהבדלים עמוקים מאוד בגישות בין הראשונים, מה בעצם התורה רוצה שאני אעשה עם ההיתר הזה שהיא יצרה לי. אני מבקש הפעם לגעת דווקא בנקודה אחרת, בסוף פרשת אשת יפה תואר, אבל לפניה אולי לצורך האיזון חייבים לקרוא את דעת הרמב״ם מול דעת הרמב״ם, שחולק על הרמב״ם, אבל לא חולק עליו במהות. הרמב״ם קצת מקהה. והרב כתב בהלכות מלכים ומלחמותיהם, בראש העמוד משמאל, מול הרמב״ם. חלוצי צבא משיכנסו בגבול הגויים, וישבו בהם, מותר להם לאכול נבלות וטריפות. אגב, כאן רואים הערה מעניינת, אינני רוצה להאריך בה, הרמב״ן מצטט את הרמב״ם וכתוב בו משיכנסו בגבול הגויים. ברמב״ם שאנחנו קראנו כתוב העקום. וכאן פשוט רואים את ידו של הצנזור ברורה לגמרי. הרמב״ן קיבל רמב״ם מקורי. הצנזור יכל לשבש את הרמב״ם, אבל לא יכל לשבש את מי שציטטו אותו בכל מקום. כך זו אחת ממינים אלפי דוגמאות שהצנזור טבע את טביעות האצבע שלו בדברי הרמב״ם. ובכן, חלוצי צבא משיכנסו בגבול הגויים וישבו בהם, או וישבו בהם, מותר להם לאכול נבלות וטריפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם רעב ולא מצא, מה יאכל אלא מאכלים אלו האסורים וכן שותי יין נסך, ומתיישמה למדו ובתים מלאים כל טוב ועורפי חזירים וכיוצא בהם. כל זה ציטוט מהרמב״ם. אומר הרמב״ן, ואין זה נכון. אבל מיד נראה, לא הכל לא נכון. שלא בשביל פיקוח נפש או רעבון בלבד, הותר בשעת מלחמה, הרמב״ן לא יכול לשאת את זה. אז הוא רעב. בגלל שהוא רעב, אז הותר בשעת מלחמה. אלא לאחר שכבשו הערים הגדולות והטובות וישבו בהם, התיר להם שלל אויביהם. ולא בכל חלוצי צבא, אלא בארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו כמו שמפורש בעניין. וכן יהי נסך שהזכיר אינו אמת. כך הוא מנסה לצמצם ולצמצם ולצמצם את דברי הרמב״ם, יהי נסך זה עבודה זרה בכלל, הוא מנסה לצמצם את הרמב״ם, אבל גם הרמב״ם לא יכול לחלוק על ההבנה הפשוטה בדברי חז"ל, שיש דברים שהתורה באה לקראת הלוחמים במלחמת הרשות בעיתויים מסוימים. והנקודה הזו חייבת בירור. אני הייתי רוצה הפעם להתמקד דווקא באשת יפה תואר, בחלק האחרון, יותר מאשר בעצם הדיבור כנגד היצר הרע. ומתוכו אני מבקש לטעון שעל נקודה אחת, שנראה אותה בהמשך לאורך כל הדרך, על נקודה אחת התורה לא ויתרה לאדם. היא הייתה מוכנה ללכת לקראת יצריו שאיכשהו מתעוותים במלחמה בהרבה מאוד דברים. חוץ מדבר אחד, שבו ננסה להתמקד בהמשך הדברים. נתחיל באשת יפה תואר בתחילת הפרשה. המצווה הראשונה היא העניין של בועל אישה בגיוטה עם תקפו יצרו. כי תצא למלחמה על אויביך ותנוע השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אז ראית בשביה אשת יפה תואר וחשבת בה ולקחת לך לאישה. והביתה היא תוך ביתך, וכאן אנחנו מכירים את גישתו של רש"י, גישת חז"ל, שלא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, כל מה שהיא תעשה היא לא תעשה, אלא כדי שאתם תתגנו, שהיא תתגנה עליך, וכך לאט לאט אתה תחזור ותרגע, תחזור לעצמך. והביתה את תורביתך וגילחה את ראשה ועשתה את סיפורניה והסירה את סמלת שבלה מעליה וישרה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה אל הרחמים ורק אחר כן תבוא אליה ועלתה והייתה לך לאישה. זה נישואיה. שם למצוות הנוספות בפרשה. והיה אם לא חפצת בה אז ושילחתה לנפשה. וכאן שני לבים. לא תעשה ראשון ומחור לא תנקרנה בקפה. אתה לא יכול להפוך אותה עכשיו לשפחת נענית ולמכור אותה, סליחה, הדבר הראשון זה למכור, והדבר השני הוא לא תתאמר בה, לא תוכל למהוג במנהג עבדות, תחת אשר אין איתה. כלומר, בזה אין התחשבות. יש התחשבות בחשק וחשקת בה, אבל לא ייתכן שאתה תוכל אחר כך להמשיך את זה לצורך ניצול של אדנות מסוימת. זה לא ייתכן, זה לא מקובל. ועל זה ישנם שני לבים. מחור לא תמכרנה בקפה, ובן לא תוכל להתאמר. הרמב"ן עצמו מאיר הערה כללית לגבי כל הנושא של היציאה אל המלחמה, בראש הפרשה בהמשך תתפתח, שבה מתואר איך צריך להיראות המחנה. שם מתחילה התורה כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. שם כל הדינים שיש, שיתת יהיה לך על הזימך וההיגיינה של המחנה, והשמירה על הקדושה ועל האסתטיקה וכל מה ששייך לבעיה מחנך הקדוש, על מנת שהשם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך והוא יצילך. התחושה שהשם נמצא במחנה. מה זה בנשמרת מכל דבר רע? מה פירוש המצווה הזו? חז"ל למדו מכל דבר רע, מכל דיבור רע. אסור לדבר דיבורים רעים, דבר מלשון דיבור. הערה מאוד מעניינת מעיר המשך חוכמה, מאיר שמחה מדווינסק, מה שייך לשון הרע הוא שואל דווקא למלחמה, הוא מעיר הערה מנתקת. הוא אומר יש לשון הרע של מלחמה, וזה ביטחון שדה. ונשמרת מכל דבר רע, אל תגלה סודות אסטרטגיים. ככה מסביר המשך חוכמה מיד מה פירוש לשון הרע של מלחמה. כי דין לשון הרע, הוא אומר, נלמד הרי בפרשה בהמשך, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. שם לומדים את העניין של לשון הרע, מה זה בא להופיע? אז אמרו לשון הרע, מה זה לשון הרע של מלחמה? הוא אומר, לשון הרע של מלחמה זה ביטחון שדה. זה גילוי סודות, זה לא יכול להיות. אבל הרמב"ן רואה כאן ראייה כוללת. והנכון בעיניי, אומר הרמב"ן מימין, בעניין המצווה הזאת של ונשמרת מכל דבר רע, הרמב"ן מוציא את המילה דבר מההקשר הספציפי של דיבור, ומביא אותה במושג הכללי, תשמר מכל דבר רע. אז הוא שואל, איזה מין מצווה הזאת? תמיד צריך להישמר מכל דבר רע. מה פירוש המצווה הזאת כאן? והנכון בעיניי, בעניין המצווה הזאת, כי הכתוב יזהיר, בעת אשר החטא מצוי בו, כאן כמה הוא טבעי, והידוע במנהגי המחנות היוצאות למלחמה, כי יאכלו כל תועבה, ויגולו ויכנסו, ויגזלו סליחה ויכנסו, ולא יתבוששו אפילו בנעוף בכל נבלה. וכאן נערה אדירה מבחינה פסיכולוגית. הישר בבני אדם בטבעו, יתלבש באכזריות וחימה כצאת מחנה על אויב. ועל כן הזהיר בו הכתוב ונשמרת מכל דבר. ועל הפשט היא אזהרה מכל הנאסר. הערה מעניינת מאוד של הרמב"ן, עמוקה מאוד. מי שבאיזשהו שלב עוד פשט בדים ולבש מדים מרגיש את ההערה הזאת. יש איזושהי תחושה, יש איזושהי ירידה שגם הישר בבני אדם מתקלקל בה. הישר בבני אדם משהו נכנס אצלו לראש אחר, להרגשה אחרת. ולכן באו והזהירו אותה ונשמרת מכל דבר רע. ואלה בעצם שני הכיוונים, זוהי הדיאלקטיקה של הפרשה. מצד אחד התורה מדברת כנגד יצר הרע, כי היא לא מתעלמת מהמצב שהאדם נמצא בו, ומצד שני היא מנסה לפתח בו את המוסר של הישמרות עוד יותר מתמיד, של הישמרות מכל דבר רע דווקא בצאתו למחנה. והדיאלקטיקה הזאת ברורה. אבל נדמה לי לעניות דעתי שנקודה אחת היא הנקודה שנראה אותה בסוף הדברים, עליה חז"ל חוששים ולא מוכנים לוותר לאדם הלוחם כמלוא המינה. כדי לראות אותה, אני הייתי מבקש לעבור לפרשייה אחרת בפרשת כי תצא, ובסופה לחזור לזה. אני רוצה לצאת עכשיו מפרשיות המלחמה, ולהגיע לפרשה של נערה מאורסה, כפי שהיא מופיעה כאן במקור מדברים כפי כפי, ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה, ואם בשדה זה מופיע מיד אחרי פרשה של מי שענף נערה בעיר. אז בעיר אומרים שאם היא לא צעקה, משמע שהיא לא רצתה לצעוק, משמע הרי היו בו שירים והיא לא צעקה. אבל אם זה היה בשדה, אם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה, והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. וכאן ברשותכם אנחנו חורגים מההתחלה ונחזור אליה בסוף. ולנערה לא תעשה דבר. עכשיו פירוט. אין לנערה חטא מוות. אריכות דברים מוזרה מאוד. כבר אמרנו, לנערה לא תעשה דבר, זה ברור. לא דבר, זאת אומרת גם לא חטא מוות, שום עונש. אחר כך מופיע יותר, אין לנערה חטא מוות. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, תן הדבר הזה. זה ביטוי די נדיר בתורה. פתאום איזו מין התייחסות מוסרית קשה מאוד למעשה הנוראי הזה של האנוסה, של האונס. זה כמו רע. כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, תן הדבר הזה. כי בשדה מצאה, צעקה הנערה המאורסה, ואין משיח. קודם כל, כדי להבין את ההקשר של הדברים, הספרי מיד מצד שמאל של הפסוקים האלה מתאר כי בשדה מצאה. זהו מדרש הלכה שאנחנו אוהבים לקרוא לו מדרש היגיון. הוא פשוט מבקש מאיתנו להבין את ההיגיון של הפסוק לבד. יכול בעיר חייבה בשדה פתורה. כלומר, האם האינדיקט המפתח הוא רק השאלה המיקומית שבה זה קרה האירוע? או שהמפתח הוא רצונה או אונסה. המפתח לכאורה צריך להיות האם היא צעקה או לא צעקה. אז מה בעצם זה משנה אם זה בשדה או בעיר? עיר המדרש תלמוד לומר צעקה וגומר. אילו המדרש אומר, התורה עצמה אומרת שבאמת המפתח הוא צעקתה, ולא המיקום הגיאוגרפי. ואם אין לה מושיעים, בין בעיר, בין בשדה פתורה. יש לה מושיעים, בין בעיר, בין בשדה חייבת. וכך היא ההלכה, וזה ההיגיון. כלומר, מה שנאמר בתורה בשדה ובעיר, זה מפני שבדרך כתוב בהווה. בדרך כלל בשדה אין מושיע. בעיר יש מושיע. לשון אחר, המפתח לשאלה, מה יהיה הדין כאן, הוא האם היא חסרת ישע כאן ברגע זה, או שהיא יכולה לקבל מושיע. נחזור לפרשה. הנערה המאורסה לא נעשה לה דבר כי זה כמו רצח, היא כמו נרצחת. אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, אין הדבר הזה. מהי האנלוגיה הזאת? האם יש כאן רק לימוד מוסרי כמה חמור העונש, או שיש פה יותר מזה? אז למדו כאן כאן, מצד ימין, בגמרא בסנהדרין. תנו רבנן, מניין לרודף אחר חברו להורגו, שניתן להצילו בנפשו, תלמוד אמר לו תעמוד על דם רעך. פה חייבים להסביר מושג, רודף, פירושו מישהו, בהמשך נראה או משהו, שרודף אחרי אדם אחר. בפשטות, שרודף אחרי אדם אחר להורגו. אני עובר בנתונים, ברחוב או בשדה, ורואה אדם רץ אחרי אדם אחר והורגו הוא נמצא עם כלי משחית והוא הולך להרוג אותו. אני חייב להציל את האדם האחר. זוהי התורה שלנו ורק שלנו. כי החובה הזו לא חלה עליי, מבחינת החובה, במשפט רגיל. אם אינני מציל אותו, אני עובר איסור שלא תעמוד על דם רעהו. השאלה היא עד איזה גבול אני חייב להציל אותו. הדין הוא שאני חייב להציל אותו במינימום סיכונים שאני גורם לרודף. אם אני יכול להציל אותו על ידי אחד מאיבריו של רודף, כלומר על ידי פגיעה שלא תחסל את חייו של הרודף, אני חייב. אם אינני יכול, אז ישנו דין שהרודף חייב בנפשו. ואני, שאינני בית דין, וראיתי את הרודף, ויכולתי להוכיח שהרודף רץ אחרי האיש הזה להורגו, וניסיתי את כל האפשרויות, וניסיתי את כל הניסיונות שלא להרוג את הרודף, אבל הרודף נהרג, אני קיימתי את לא תעמוד על דם רעהו. אני ודאי לא חייב. זהו דין רודף. הגמרא שואלת מיד במקום, וכאן לא הבאתי את הדברים, שקשה ללמוד את זה מלא תעמוד על דם רעך, היא דוחה את צורת הלימוד, ולסוף היא אומרת שיש דעה אחרת מהו מקור הלימוד לרודף. וכאן אנחנו מגיעים אלינו. דבי רבי, בית מדרשו של רבי, של רבי יהודה הנשיא, למדו את העניין של רודף, כלומר שהרודף אחר חברו להורגו ניתן להפילו, כלומר את הנרדף בנפשו של הרודף, אפילו בנפשו, למדו את זה מהיקש. מה ההיקש? ההיקש הוא ההיקש של הפסוק שלנו. השוואה. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש. אך נאמר בפרשת נערה המאורסה. וכי מה למדנו מרוצח מעתה? אמרה שואלת את מה שאנחנו שאלנו. בשמה הובאה כאן האריכות של ההסבר שהיא כמו מרצחת. כך המלבי מסביר את השאלה. למה מעריכים שאין למערך את מוות וזה כמו שאשר יקום איש על רעהו ורצחו? זה ברור כבר. הרי זה בא ללמד ונמצא למד. כאן הדברים הם עצומים. זה מי? הרוצח, דין רוצח, בא ללמד על דין אונס ונמצא למד. יצא שדין אונס ילמד משהו שעדיין איננו יודעים על רוצח. זה אחת מן המידות. איך זה בא ללמד ונמצא למד? מקיש רוצח לנערה המאורסה. מה נערה המאורסה? ניתן להצילה בנפשו. אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. דבר מוסדר מאוד. אבל הגמרא עוד מסבירה את עצמה, רק שנייה. ונערה מאורסה גופה מנהלן. איפה ראית שנערה מאורסה, אם אני רואה את האונס, רוצה לאנוס אותה והיא צועקת שאני מותר לי כדי שהיא לא תיאנס להציל אותה אפילו אם זה בנפשו של האונס. נערה מאורסה גופה מנהלן כדתנא דבי רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל ואין מושיע לה. צעקה הנערה ואין מושיע לה. יש מושיע לה. זאת אומרת שאם כן היה מישהו שיושיע לה, בכל דבר שיכול להושיע. הרי שהוא חייב להשיע בכל צורה. מדוע הנערה הזאת אין לתת מוות והיא תורה לגמרי מפני שלא היה לה מושיע? מזה למדת שאם היה מושיע אז המושיע חייב להושיע. אבל אם המושיע על מנת לעשות אותה לא חסרת ישע ולהציל אותה מהענף צריך אפילו להורגו, אז ודאי שמותר לו, כי בכל דבר צריך להושיע. ועכשיו נחזור ללימוד. הלימוד הוא קודם כל מבחינה למדנית, אחר כך הוא מרתק מבחינה מוסרית. אז אומר רבי, אותנה דבי רבי, מאיפה למדנו לגבי רוצח שמותר להפיל את נפשו של הנרדף, אפילו בנפשו של הרודף, למדנו את זה מכאן, מן ההערה המעורפה. כלומר, דבר מוזר, מה היה פשוט לתורה ומה היה צריך ללמוד? פשוט לתורה היה שהבועל נערה מעורפה, אז צריך להרוג אותו גם אם זה לא בביתים, כי אין מושיע לה. ואם יש מושיע, אז צריך להושיע. ומזה למדו לגבי רוצח. קצת העולם המוסרית שלנו קשה לה קצת להקל את זה. כלומר, לא רוצח הוא זה שפשוט שמותר להצילו בנפשו של הרודף. אלא על רוצח למדו מנערה המאורסה. בא זה ולימד על זה. היה אבל הבועל, העונך, לא רצה מעולם להרוג אותה. לא ביקש להרוג אותה. ואל נאמר שהעניין הוא שיש חשש שמא יהרוג אותה. כי זה ברור שגם אם הוא צועק שהוא לא רוצה להרוג אותה, כך מופיע בהלכה, דינו אותו דין. וכל מה שהוא ביקש, את מה שהוא ביקש, אבל הוא לא ביקש הריגה. ובכל זאת, הדין בתורה הוא כזה, שאותה פעולה שהוא מבקש לעשות בנערה המאורסה, אותה פעולה שהיא לא נטילת חיים, אותה פעולה שהיא בעצם רק, במרכאות גדולות, נטילת החירות של אותה נערה, היא צעקה, היא לא רוצה, והוא אונס אותה, יש לפעולה הזו מבחינה הלכתית, משפטית, אותה משמעות של רצח. כלומר, זה לא רק רעיון שכאשר יקום איש על רעהו, הוא צריך עוד נפש כן הדבר הזה. אלא זו משמעות מדויקת הלכתית. וצריך להבין, הפירוש הוא שאת הרודף הזה שהרג המושיע, המושיע לא רק שיבוא לפני בית הדין ויצטרך לנמק את האחריות שלו על הריגת הרודף, אלא ברגע שתוכח המציאות כפי שהמושיע טוען, הרי שהמושיע היה עובר עליו דאורייתא אם הוא לא היה הורג את הרודף. לא בהריגה, אלא בבעילה, בעונש. וכך נפסק הדבר להלכה. כך פוסק הרמב״ם, אבל עכשיו מגיעים לשני הכיוונים. אבזו מצוות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. לא לחוס על נפש הרודף. בהלכה שנכנכת, הרמב״ם מדבר על הרודף שהיום דנים בו הרבה. אני מוציא פה את הרודף שהיום עוסקים בו הרבה מאוד. רודף הפך להיות למושג, המושג רודף. הגמרא עוסקת הרבה במצב של עוברות, שלפעמים העובר הוא רודה. כלומר, במצב שבו יש סיכון חיים לאישה, והעובר מסכן את חייה, אז יש כאן דין של האם צריך להציל את נפשה בנפשו. ומי איזה שלם אין דוחים נפש מפני נפש. כאן הדוגמה הקלאסית, לבעייתיות ההלכתית ברודה. וכך דינים רבים. אבל נדמה לי שמעולם לא ביקשנו לראות את דין רודף בכלל לא במושג של נטילת חיים, אלא במושג הדתי, הערכי, של נטילת החירות, של ההחלטה של הנערה הזו על גופה, על עצמה, על חייה. ושלילת החירות הזאת של ההחלטה היא איננה רק שווה רצח, אלא רצח נלמד ממנה. היא פשוטה יותר. כך מגדיר הרמב״ם. זו מצוות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במימיה, במאיה, בין בסם בין ביד, מי שהוא רודף אחריה להורגה. ואם שהוציא ראשו אין הוגים בו שאין דוחים נפש לפני נפש. וזהו טבעו של עולם. רבים לא הבינו מה הסיום הזה. של טבעו של עולם לא ניכנס. ואז מגיע הרמב״ם לעיקר. אחד הרודף אחר חברו להורגו, או רודף אחר נערה מאורסה לאונסה. אין דבר כזה במשפט הזה. או רודף אחר נערה מאורסה לאונסה. שנאמר, אחד זאת אומרת, לא חסים על נפש הרודף, בין אם הוא רודף להריגה, בין אם הוא רודף לאונס. שנאמר, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. והרי הוא אומר, צעקה הנאורה מאורסה ואין מושיע לה, היש לה מושיע מושיעה בכל דבר שיכול להושיעה, ואפילו בהריגת הרודף. כאן קיבל הרמב״ם את הגמרא בשלימותה. והוא הדין, נשאר כל העריות. עכשיו העיקר. חוץ מן הבהמה. הפירוש חוץ מן הבהמה, מיד נראה, חוץ מעבירות אחרות שהאדם הזה הולך לעשות, לא באדם. ממה זה, 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 זה במשכב בהמה. אבל בדברים אחרים, שמיד נראה, שם הדין הזה לא יחול לעולם. ומיד הרמב״ם יחלק, והחלוקה פה היא מרתקת. אבל הזכור, מצילים אותו בנפש הרודף כשאר כל העריות. רואה אדם, אדם שרודף אחר ילד חסר ישע, אחר אדם חסר ישע, במשכב זכר, גם אז אותו דין. מציל את הנרדף אפילו בנפשו של הרודף. כלומר שוב, חייב להוכיח שהוא מיצה את כל האפשרויות האחרות. עד הסוף. אבל הוא יכול, הוא חייב בסופו של דבר להציל את הנרדף, אפילו אם זה מוכרח להיות בנפשו של הרודף. אבל, הרודף אחר הבהמה לרוחה, או שרדף, וכאן הדברים הם נפלאים, לעשות מלאכה בשבת, או לעבוד עבודה זרה. אף על פי שהשבת והעבודה זרה עיקרי הדף, אולי יותר מהריות, אין ממיתין אותו עד שיעשה, ויביאו לבית דין, וידינו, ואז ידנו אותו ימות. כלומר, אם באיזשהו שלב סברנו שההלכה ביקשה לומר שאני חייב לדאוג למוסריות של הנרדף, אז טעינו. או למוסריות של הרודף. אז זאת הייתה טעות. כאן באה ההלכה בצד השני. אין לך שום זכות להתערב ברצון שלו לעבור על כל עיקרי ידע. יש לך טענה דינית כלפיו, תביא אותו לבית. ואם התערבת, אז אתה כדין רוצה. אם תאמר שלא יכולת לעמוד בזה וראית אותו עובד עבודה זרה, או רודף אחר מישהו לעבוד עבודה זרה, או רודף אחר מישהו אחר בהמה לרובעה, ולא עמדת בזה, והמוסריות הדתית שלך לא נתנה לך לעבור לסדר היום, אז יש לך בעיה. מהו הרעיון? יש כאן שני צדדים. מצד אחד, בא משפט התורה שנפסק להלכה, וקובע שמי שרודף אחר כל אחד מן העריות, דינו כרוצח. לא רעיון מוסרי יפה, אלא רעיון הלכתי עם שיניים. כלומר, אתה מציל את נפשו של הנרדף ונפשו של הרודף. בדיוק כמו בעצם. ומעידה, אין לך שום זכות בעולם להתערב בחייו הפרטיים של מי שרוצה לעבור על עיקרי הדת כמה שהוא רוצה לעבור. יש כאן שני דברים. ואין שום ספק שהעומק של הרעיון פה הוא פשוט מאוד. הגמרא מבקשת ללמוד, או התורה מבקשת ללמוד, שמבחינתנו השתלטות על חירותו של אדם כמוה כהריגתו בכוח. אין לך דבר שחפץ הקדוש ברוך הוא מבריאותיו, אלא שיהיו חופשיים. כל העניין של התורה, ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הוצאתי אותך מהמצב של העבדות השקרית, ואתה חופשי לעבוד את אלוקיך. נטילת החופש מן האדם. באשר היא נטילת חופש. כמו הריגתו. אבל מן הצד השני, וכשנעמיק זה בדיוק אותו הצד, לקיחת סמכות של בית דין, והתערבות בחיי הדת שלו, גם היא נטילת החיים. וגם היא עשית. יש כאן שני צדדים שצריך להבין אותם בעומק. באותה מידה שהתורה חידשה דבר שנדמה לי שכל אוזן היום לא יכולה לעכל אותו, אם כי מוסרית הוא נראה אדיר. שאונס שווה לכל דבר רצח. שענישה על אונס שווה לכל דבר ענישה על רצח. כמה צריך להתקדם היום כדי להגיע 5,000 שנה אחורה ולקרות? שאין לך דבר ששווה להרג כמו זה, והוא פשוט לא רק כך, אלא ההרג נלמד מן האות. אבל אותה התורה שמדברת על מהותם של החיים, מדברת על מהותם של החיים לא רק במובן הפיזי של כיפוד חיים, אלא גם במובן הרוחני של נטילת החירות של החיים. אהבה אמינה שלך שאתה יכול להיות אדון על אדם אחר. להרס המוסרי שלו. לא ייתכן שאדם יהיה אדון על אדם. וזה כל מה שביקשה התורה. יש שילוח עבד. אין מצב שעבד הוא עבד שלך לגמרי. תרצה או לא תרצה, אתה חייב לחזור. וזה לומד התוספות להלכה. אין חוזה לעולם. חוזה עבודה. לא יתקן. הוא קושר אותי בצורה שבה אני לא יכול להכריע מתי אני רוצה לדעת. לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים. כל מה שמבקשת התורה לומר לי הוא שכשם שאני מחויב בשמירת חייו של אדם אחר, כך אני מחויב בשמירת חירותו של האדם האחר. לא רק מחויבים בשמירת החירות שלי, אלא אני מחויב בשמירת החירות של האחר. אבל כאן מגיע העיקר. שמירת החירות של האחר אין פירושה חיבוק דוב מיסיונרי, נוסף שמירת החירות של האחר כפי שתפסה הנצרות. מתוך ואהבת לרעך כמוך הנוצרי, נוצרה אותה תפיסת עולם מפחידה, אותו פרינציפ מפחיד, שכדי לקרב את החוטא אולי מותב להוביל אותו לשמיים. גם היהודים בשם העיקרון, עקרון האהבה הנוצרי הזה, נטבחו באינקוויזיציות ובמסעי צלב אחרים. עקרון האהבה המזויפת הזאת, נשנה כאן התורה לחלוטין. היית אדם עובר על עקרי הדת, רודף אחר השני כעבור על עקרי הדת, אין לך שום זכות להתערב. יש לך טענה דינית, תביא אותו לבית דין. אבל יש לך טענה מוסרית, אין לך שום זכות איתו לפנות. ובאותה הלכה, יובאו שני הדברים לעירייה. נדמה לי לעניות דעתי, שזה הדבר המרכזי שנאסר במלחמה. למרות שעכשיו עסקנו בפרשה שאינה קשורה למלחמה. אשת יפה תואר, כן. להתאמר בה, אינך מתגבר על יצריך, יצריך תקפה, אתה מוכרח עכשיו וחשקת בה, אז אני אגיד לך איך. יחלקו הפרשנים, אגיד לך איך לאט לאט תקרר את עצמך, תקרר את יצריך, או אגיד לך כפי שהיית בעזרה אומר, איך לפת אותה כמה שיותר בהיתר, וכמה שפחות באיסור ובאופן יצרי. אבל על דבר אחד לא נדון. יצריך תוקף אותך להיות אדון ולהתאמר? אין לך דבר יותר מסוכן במלחמה מהתחושה הזו של אדון. אתה לוחם באויב? עד הסוף. סיימת את מלחמתך ואתה מבקש לחוש אדון העולם? זה יופיע בהרבה הלכות שמיד נראה את זה. הן כולן קשורות מתוך המלחמה. המלחמה גורמת בשני דברים. עצם המחנה והאווירה של המחנה גורם לאיזושהי ירידה ערכית, דתית, אבל המלחמה גורמת גם לאיזשהו עיבוד של מידת הרחמים, לאיזשהו שחרון מנצחים שחשים בשלב מסוים שהם אינם רק עוסקים במלחמה, אלא עוסקים בפיתוח האדנות שלהם. ובשני הדברים האלה התורה עושה. איך אומר הנציב בעיר הנידחת, הזכרנו אותו פעם, הרי שהורגים את עיר הנידחת, אומרת התורה, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. הזכרנו את זה. נתן לך רחמים וריחמך והרבך. אומר הנציב בפירושו באמת דבר, והרבך, אני מבין למה. עיר הנידחת נהרגה. חסרו עכשיו יהודים בעולם. אתה מתברך ברבייה. וריחמך, אומר הנציב, אין לך אדם מישראל שאין לו קרוב. וגם אם הקרוב הוא אחותי הגדול ביותר, חייו המיטה הגדול ביותר. זה כואב. אבל מה זה ונתן לך רחמים? אומר הנציב, המלחמה המוסרית ביותר בעולם, ההרג הצודק ביותר בעולם, מעוות אצלך את תחושת הרחמים הבסיסית שיש לך. מעוות בך את המצב הנפשי הנכון. אני סיביתי אותך על עיר הנידה. לכן אני מחויב להחזיר בך את מידת הרחמים. ואני מברך אותך, אומר משה, שהקודש ברוך הוא יחזיר לך את הכוח להיות בן אדם. מה בן אדם? מדובר על מלחמה אמיתית? צודקת? זה לא משנה. טבעו של אדם, כאשר הוא מקבל את ההיתר הצודק, הנכון, המוסרי במצבים מסוימים, מקפד חייו של אחר, והוא פתאום חש היתר להיות אדון עליו, ולא רק להילחם בו כשהוא אויבו. ודווקא באותה פרשה שעוסקת במלחמה, יופיעו ההלכות הבאות למשל. לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. עמך יישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך, וטוב לו, לא תונן. כמו שהרמב"ן אומר כאן, כדאי ללמוד את הפרשה הזו על הרקע ההיסטורי. המלחמה הסתיימה. ובסוף המלחמה יש פליטים מכל מיני מקומות. ונופל אצלך פתאום גוי שאין לך שום קשר איתו. והוא מבקש מקלט מדיני. ואתה עכשיו אחרי מלחמה. אתה תזכור את המצב הגיאוגרפי, האסטרטגי, אתה מוקף אויבים. בכאב ראש. זה יכול להיות לא אחד. לא רק שאין לך שום אפשרות להיפטר מנתינת מקלט מדיני, אלא שחל עליך איסור של הונאת דברים לגביו. ואתה מחויב לדאוג לו למקום. זה חלק מהלכות המלחמה. אחרי העמוני והמואבי, שאותם צריך לתאב ומיד נחזור ללמה. תבוא ההלכה לא תתאב מצרי. למה? כי גר היית בארצו. הייתה הרי הכנסת אורחים יפה של מצרים. קיבלנו הרבה פינוק. הן לא תתאר מקרים. תוך כדי המלחמות אתה תפגוש כל מיני יהודים. אתה תפגוש שם איזשהו מצרי, אל תשמור לו תינה. מה הם עשו לנו סך הכל? הרגו אותם. אבל הם נתנו לנו אכסניה ל-200 שנה. ומי שלא יודע להעריך הכנסת אורחים, אין לו חלק. לכן לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצך. את מי כן? את העמוני ואת המואבי. למה? זה דבר לא יאומן. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. למה? בגלל שני דברים. א', על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך ותצא ממצרים. זה הכל. הם לא אמרו כל הבן ההיא לא די אורה תשליחו אותו. הם לא הרגו יהודים. הם לא שחטו, הם לא עשו את גזירות פרעה. עד דור עשירי. אבל היה את זה לך. פרעה לחם. הם סתם נתנו מאיתנו את החירות האנושית של אדם רעב שמבקש לחם למען. ואיתם אין עליו. מכל הגבירות של כל הבן הילוד היום. היא תפיסת עולם שלמה. היא קצת לא כל כך מקובלת, לא כל כך מוכרת. בעולם שנקרא חופשי. זאת תפיסת של חופש. מלחמה היא דבר לגיטימי. ברוך אתה. והמלחמה היא לגיטימית. אבל לא לקדם בלחם ומים, רש"י אומר, כשאתה היית אכול מפני הטירוף, התחייבתם לא לעשות כלום, הורדתם את הנשק, נכנסתם וביקשתם מים ולא נתנו לכם, את המינימום הזה נתנו מהאדם, ניתן עם הלחם. יש עוד דבר אחד שהם עשו. הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בתיכם עם מצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקלליך. אומר רש"י, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור על העצה שיעת להחטיא. הוא ביקש לטול ממכם את היכולת לשלוט מוסרית על עצמכם. הוא הבנה את בני ישראל אל בנות מואב. עם זה לא יהיה לכם עסק עד עולם. עם האויב הרשע ביותר, זה שלא יכל לתת לך מים שהיית צריך. ומה שהטריד אותו הוא איך מעוותים את המוסר שלך. זה שנוטל את חירות החיים ואת חיי החירות ביחד. עם עמון ומואב לא יהיה לך עסק עד עולם. אותה תורה שחייבה את האדם להגיע להבנה שקשה להגיע אליה פשוט נפשית. את הסבא שלי הרגו במצרים ואני חייב דור שלישי לקבל אותם מקהל השם. מה זה דור שלישי? מה לא ארוך? רק לפני שני דורות היה מה שהיה במצרים, דור שלישי יכול להיכנס מקהל השם? כן. תפקידך כאדם תור שהאויבות הזאת, ברגע שהיא מופיעה ברמה הפרטית של אדם שמבקש להיכנס לקהל השם, לא יכולה להמשיך לתפוס כל הזמן. אבל האויבות עם תפיסת העולם ששוללת את החירות של האדם, היא אויבות מפחית. עד עולם. אף פעם לא יהיה מה לדבר. לא עם המון ולא עם המון. לחם לא קיבלנו כשהיינו רעבים, שראו אותנו במצב קשה, יזנו אותנו אל בנות מואב. זה בוגר, ממגר לחלוטין. כל אפשרות של זה. לא התפיסת העולם של המלחמה. ותל המלחמה על אויביך וראית בשדיה אשת יפת תואר וחשקת בה, זה יכול לקרות. זה לא טוב. אילו תשמע להמשך הפרשה ותצליח להישמר מכל דבר רע, אולי תצליח להימנע. ולא יקרה לך מקרה לילה, ולא יקרה לך מצב של מחנך לא קדוש, אולי תדע להימנע. אבל אם נפלת ולא נמנעת, התורה יכולה וצריכה ומקבלת על עצמה להביא אותי. מקבלת על עצמה להדריך אותי גם איך לצאת מיצריה. היא מלמדת אותי את הפרטים. איך לאט לאט לצאת מאותו היצר הרע שנפלתי. אשת יפה תואר כן. אבל אם יצריכה הרע תוקף אותך להיות אדון העולם, היצר הזה אתה חייב לדכא, גם כמנצח. ונתן לך רחמים, הרחמים נעלמים במלחמה. נדמה לי שתפיסת העולם הזאת מקופלת. בבא זה ולימד על זה. לא רצח הוא החידוש שלנו. אלא זה שרצח נלמד מאומץ. זהו החידוש שלנו. עד היום, קשה מאוד למצוא את המשפטים המודרניים ביותר, שיוכלו להגיע לאפס קצה, של חומרת נטילת החירות, לא רק החיים, מהאדם האחר. עד לפני זמן קצר מאוד הייתה מלחמה על חקיקה שברוך השם נחקקה, שאדם חייב להציל את חברו בכלל בלי דין רודף. עד לפני זמן לא ארוך זה היה דבר שיפה לעשות, אבל שום חובה לא חלה. שום שלא רק שאני חייב להציל, אלא שיש לי חובה להציל לא רק כאשר הוא נרדף למטה, אלא להציל בנפשו של רודף, מפני שנפשו של רודף איבדה את ערך חייה ברגע שהוא נוטל חירותו של אחר. אין ערך לחייו של אדם שכל עניינו הוא ליטול חירות של אחר. של אותה נערה חסרת ישע, או של אותו נער חסר ישע, בכל אחד מן הדברים האלה. מן הצד השני, זוהי אותה תורה שבאותו מקום מלמדת שזה שהוא שונא רוחני לתפיסת העולם שלך לא משחרר אותך מהחובות המוסריות כלפיו. זוהי אותה תורה שקבעה שאם אתה רואה חמור שונאך וחמור אוהבך בדרך, אתה חייב להקדים בפליקה לחמור שונאך. הוא אוהב לקרוא, הוא שונא לקרוא, נקרא בשונא קודם. ואיזה שונא הכתוב מדבר, אומרים חז"ל, שונא רוחני שראה בו דבר ערווה. איש לא נתן לך את הלגיטימציה ליצור אינקוויזיציה. אותה אהבה גדולה שבשמה פנו דתות או דת גדולה שפנתה. אותה אהבת חסד גדולה גלתה מהר מאוד כדיבוק דוב, שבו מי שלא כל כך מותחן בעינינו אחת דינו להמיד. התפיסה של חירות הפרט בתורת ישראל קובעת בו זמנית ששום ערך מוסרי לא יכול לקטול מהאדם שעבר עליו את חייו. אבל מעידה, שום ערך לא קיים יותר לאדם שעניינו הוא ליטול את חירותו של אדם אחר.